אני רוצה היום לעסוק איתכם ביסוד חשוב. באמת אפשר כל כך הרבה לדבר על על הצבא, על הערך, על השחיקה. אז החלטתי להתמקד ביסוד אחד ששני צדדים למטבע, הייתי קורא לזה. אז בואו נסתכל. דוד המלך מתפלל: שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך הוא, הייתי קורא לזה, דמות למודל, שמישהו שעוסק במלחמות ויחד עם זה נטוע בבית השם. אבל מה החוויה הנפשית של דוד כשהוא עוסק במלחמות? זאת השאלה. ואז יש מדרש רבה מוכר יחסית, אבל שהוא קצת מעורר לנו שאלה איך אנחנו צריכים להרגיש בצבא. אז המקור ראשון: אם בחוקותיי תלכו, עד אהוד הכתיב, חישבתי דרכיי ואשיב הרגליי אל עדותיך. אמר דוד: ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך. והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. עד אהוד הכתיב, ואשיב הרגליי אל עדותיך. עכשיו, דמיינו את הסיטואציה הבאה. עכשיו יש ישיבת ממשלה, התמודדות מול הגרעין המואבי, ומחכים, יושבים כולם, השרים, שרי הצבא, יואב בן צרויה, כל החשובים. תגידו, הישיבה הייתה אמורה להתחיל לפני 20 דקות, לא? מישהו ראה את דוד? בבית המדרש? טוב, מישהו יכול לקרוא לו? אחרי יומיים, ישיבה בנושא כלכלת פנים, סוגיות הרבות על סדר היום, משאלת סל התרופות ועד שאלה של העלאת מיסים בעקבות המצב. תגידו, דוד, ראיתם אותו? מה, עוד פעם הרחפן הזה נכנס לבית הכנסת? נשמע לכם הגיוני כאילו הדבר הזה? מלחמה שהוא שר צבא, אז הוא כל פעם... כן, אז שלמדתי את החבר'ה, למדנו את הסוגיה הזאת עם הבוגרי צבא, אז כאילו זה כמו, אז בדיוק אמרו, זה כמו הבנישים המנצנצים שכל פעם בורחים לבית כנסת בצבא. אז זה התחושה שאנחנו צריכים להרגיש בצבא. נכון, זה קצת תמוע, זה מוזר הדבר הזה. כאילו אנחנו קוראים את הדבר הזה, אנחנו כזה מלאים, שאנחנו בבית המדרש, אנחנו מלאים כזה, וואו, איזו תחושה חזקה, כאילו הרגליים שלך אוטומטית, אבל שתחשבו על זה, זה הזוי, זה מוזר ממש. אז אני חושב, וזה גם גורם לאדם לחיות בתוסכול מתמיד, כי מה לעשות, החיים דורשים מאיתנו דברים, וכאן בהקשר הזה זה לא סתם דברים, זה מלחמת מצווה, זה זכות גדולה. ואתה כל הזמן צריך להרגיש שהרגליים שלך לוקחות אותך למקום אחר. אני חושב שהרש"ר הירש עונה על זה בצורה נפלאה ועמוקה. אומר הרש"ר הירש: מזמור לדוד, נדלג ישר למקור שלוש רגע. שבתי בבית השם כל ימי חיי, כן. מסביר הרש"ר הירש: ודאי שאין פירושו שהייה ממשית בבית השם, אף הכהנים לא היו בהיכל בקביעות. ביטוי זה אינו בא אפוא לבטא אלא את השקפת החיים והגשמת תעודת החיים המקודשת, שעל ידה נעשה כל אתר ואתר לבית השם, וחינת כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש. הלא מקרא מפורש הוא שאף בניינו הממשי של בית המקדש אינו ממלא את יהודו אלא בבחינת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה המשמעות של היכל השם. רק כאשר על ידי הכרת הטהרה והמסירות הנלמדים שם מתקדמים חיינו שמחוץ לכותלי המקדש, במידה כזאת ששכינת השם אינה מצטמצמת עוד במקדש בלבד, ובהקשר שלנו בבית המדרש בלבד, אלא תהא עמנו בכל מקום ותלווה אותנו תמיד. זהו מה שמביע כאן דוד בהגדרת מטרתו: כל ימי חיי, לא רק אותן השעות המעטות בהן אני נמצא בתחום היכל השם ממש, אלא בכל מקום ובכל עת. מטרתי להיות לשבת ישיבת קבע בבית השם כל ימי חיי. ואז המבט הוא הפוך לגמרי. לא דוד הרחפן שבורח לבית כנסת ובורח לבית המדרש וצריכים כרה... דוד, הישיבת ממשלה, מלחמה, זה... בדיוק הפוך. דוד שהולך לישיבת הממשלה ומקדים לפני כולם ועובר על כל החוברות שהכינו לו כל מה שנקרא הפקידים, וחושב מה צריך לעשות, ואומר: זה בית השם, כי אני דואג כאן למען הכלל, ואני עושה כאן דבר גדול, ואני פוגש כאן את הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את זה בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. זה דמותו של דוד, הלוחם המצטיין של שאול, כן? ביקש שאול באלפה ודוד ברבבותיו. לומד מיעקב אבינו, שכאשר נמצא אצל לבן, גנובתי יום, גנובתי לילה, כן, בחורף, אכלני קרח, ובקיץ, חורב, כן, שמש וזה, ואני כל הזמן עושה את עבודתי נאמנה בצורה המלאה ביותר שיכולה להיות. ושם אני רואה את בית השם. אם אני כל הזמן חי בחיים כפולים, שהנה, עד היום פגשתי את הקדוש ברוך הוא, אבל מה לעשות, ויש את אילוצי החיים, ויש כמו אויבים לעם ישראל, אז טוב, בסדר. אז כל רגע פנוי, זה לא כל רגע פנוי, זה יותר עמוק. רגע פנוי, עוד רגע אנחנו נדבר על הרגעים הפנויים. אלא כשאני צריך להיות במקום מסוים, רגליים לוקחות אותי למקום אחר, ולא. רגליים מוליכות אותי בדיוק לשם, ושם אני עושה את הדברים בצורה המעולה ביותר, ואני פוגש שם את הקדוש ברוך. זו דמותו של דוד. השאיפה לשלמות בכל מקום שהוא, בכל דרכיך דעהו, כן, הפסקה המפורסמת של הרבי מוסר אביך, בית הבתוך. שם, בדברים עצמם, אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא. איך הוא עושה את זה? איך הוא פוגש אותו? שהוא עושה את הדברים בשלמות, במתינות, בנחת רוח, לא כמס שהוא פורע אותו. היכולת להיות נוכח. זה בכלל דבר שבדור שלנו, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית. דור המדיה, שכל הזמן משיחה את דעתנו. האם אתה נוכח? האם אתה בשיעור ואתה נוכח? אתה מקשיב? אתה סופג? או שמחשבותיך ממריאות למקומות אחרים? אז זה דמותו של דוד, לשם אנחנו חותרים. וזה יכול קצת להסביר לנו, אני חושב, אולי דיון נוסף בגמרא במגילה. אתם יודעים, לפני הגמרא במגילה אני אשתף אתכם עכשיו בשאלה. אז אחרי שאנחנו יודעים את הדבר הזה, שבעצם המפגש שלנו בצבא ובאמת בכל מרחבי החיים שלנו אמורה להיות מתוך השתולים בבית השם, בחצרות אלוהים יפריחו, מקום אחר שער השער יש מסביר את הדברים ככה. היית שתול, אז אני רוצה לראות אותך איפה בחצרות, איפה אתה פורח עם אותה עבודת השם שהתמלאה בתוכך, בתוך הנפש פנימה. אז יש שאלה גדולה מאוד, ואם אדם נמצא בתודעת חיים כזאת, וברור לי שאתם יוצאים בתודעת חיים כזאת לצבא, יותר מפחות, זה עבודה נפשית משמעותית. מה השאלה המעניינת לתהליכים שקורים בצבא? תגידו לי אתם. איך יכול להיות שמה? בדיוק, או נשחקים אפילו. עזוב את המקרה הקיצוני שאנשים עושים את הדעת. אבל איך יכול להיות שבן אדם שמכוון לשם שמיים, מגיע עם תודעה של שליחות, רואה בזה, ואני חושב שהדוגמה הכי חריפה לזה, זה דווקא לא אנחנו, לא הישיבות, אלא עולם המכינות. מה שנקרא אינפוזיית הרעלה של צבא לשם שמיים, במשמעות החיובית אני אומר את זה בהקשר שלנו, ועדיין תופעות שונות ומשונות ושליליות. איך זה יכול להיות? אם אני פוגש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהוא, אם הייתי אומר, אוקיי, מה לעשות? יש תורה. יש סוג ב'. אבל זה לא סוג ב', זה שבטי בית השם כל ימי חיי. זה דוד. אז איך יכול להיות שאנשים נשחקים? מה אתם אומרים? מה הרעיון שלכם?
חיים את זה.
לא חיים את זה, יפה, אפשרות אחת. מה עוד? מה זה?
טענה של צו
של דוד, הוא באמת היה קדוש. צו לא לא את הסביבה. גם אדם שנמצא בצמר גפן, עדיין הצבא עושה את שחיקתו. או, יפה, אז מה קורה אחרי זה? זו השאלה שלו. נכון. מה קורה לנו? אנחנו פשוט, תגידו במילה אחת. הרי עכשיו אנחנו מדברים על משהו. הבעיה היא שאתם פשוט, מה שדיברנו עכשיו, באופן טבעי, תשכחו אותו. לא שכחה במשמעות הזאת שתגיד מה בשיעור, אז אולי תדע להגיד את המשפטים, אבל בפועל זה לא תהיה תודעת חיים. זאת אומרת, זו סכנת השכחה. ואני חושב שזה אחד השגיאות אולי החמורות ביותר, שיש תמיד בחיים שתי שגיאות. השגיאה שרואה את עולם המעשה בתור האיום הגדול ביותר שיכול להיות, פחד מוות, חרדתיות, ואז אנחנו באמת מתחמקים ממנו, באמת אנחנו בורחים לבית השם במשמעות הפשוטה, לבקר, לא רק מבקרים בהיכל, נשארים שם כל החיים, וכשיש עיסוקים מעשיים, ואם זה צבא, אין ברירה. זה אולי שומר על איזשהו עמוד שדרה, אבל זה חוויית חיים מאולצת ומבאסת. אני חושב שהטעות השנייה, זה מי שרואה בעולם המעשה מצווה, זה אמיתי, אבל בגלל זה הוא שוכח, שגם בחיים של מצווה ולשם שמיים יש שחיקה. זאת אומרת, שימו לב איפה אנחנו, אנחנו בארץ הקודש, במלחמת מצווה, וזהו, לכאורה, זה היה צריך להיות גן עדן עלי אדמות של עבודת השם בכל מרחבי החיים, אבל זה לא עובד ככה. למה זה לא עובד ככה? מי שזוכר, דיברנו על זה בהרחבה בשיעור א', כאשר עסקנו בסוגיות היצר, מה הכלל שניסחנו? ככל שדבר יותר מושך אותך, זה אומר שיש בו יותר חיים, בדיוק. עוצמת חיים גדולה יותר. לכן, לדוגמה, יצר המין הוא מאוד מאוד ממשך ועוצמתי, בגלל שיש בו את אפשרות הבאת החיים לעולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא נטע בנו משיכה כלפי דברים שאמורים להחטיא אותנו. לא, הפוך, כלפי דברים שחובה שנממש אותם. עכשיו, לפי זה, ככל שדבר יותר קדוש, יש פה משיכה יותר עוצמתית. עכשיו, לפי זה, בניגוד למה שניתן לחשוב, יש בחינה מסוימת שארץ ישראל, ארץ הקודש, אז היא יותר מסוכנת מחוץ לארץ. כי בגלל שיש קודש שתמון בתוך החול שבה, אז החול שבארץ ישראל מושך הרבה יותר. עכשיו, את הסברה המעניינת הזאת שאני מציג בפניכם עכשיו, זה לא סברה פורחת באוויר, אלא זה היסטוריה ממשית של התנ"ך. חטא המרגלים, ככה חלק מהמפרשים מסבירים אותו, למה לא רצו להיכנס לארץ? מסבירים בחסידות, ארץ אוכלת יושביה. מה הכוונה? תסתכלו מי האנשים שם, אנשים ענקיים, החומר מתפשט ומתפתח, ותורה מתאה עליה, ואיפה חיי הרוח שלנו? כאן בענני הכבוד. הארץ, הארציות, אוכלת את הרוחניות של האדם. עם ישראל, כן, המדרש שיר השירים המדהים, פשטתי את כותנתי, איך החייל בשן הרחצתי את רגליי חכת ענפיהם, איך התנף שוב את רגליי בתומעת עבודה זרה שארץ ישראל מרגילה אותי. זאת אומרת, זה שאתה עוסק במצווה במקום קדוש, זה לא הופך את העבודה לקלה יותר, זה הופך את העבודה למרוממת יותר, מדהימה ומרגשת באמת, אבל זה הופך אותה גם למשכיחה יותר, כי העיסוק בחיי החול, במיוחד בארץ ישראל, יש לו סגולה להשכיח את המעבר, דווקא בגלל שהוא מושך כל כך ויש בו קודש עוצמתי כל כך. ולכן היסוד שמופיע בספר דברים הכי הרבה, זה סוגיית השכחה מול סוגיית הזיכרון. פרק ח' זה מופיע בצורה החזקה ביותר סביב סוגיית פרקת המזון, על הסביעה, כשאתה סביע, אז האם אתה זוכר, וסוגיית כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, דווקא בגלל שיש לך את הזכות הגדולה לעשות את הדברים בעצמך, אז השכחה באמת באמת מאיימת עליך. זאת אומרת, לא, שני הצדדים טועים. לא בגלל שזה חול זה מפחיד, ולא בגלל שזה מצווה זה מרגיע, אלא בגלל שזה קודש ומצווה, צריך לגשת לדברים בזהירות, לא מתוך פחד, אלא אני חושב שזה כמו רכב החרדתי, בגלל שיש תאונות דרכים לא יעלה לרכב, סכנת נפשות, מה אני משוגע? זו חרדתיות, צריך ללכת לטיפול לפתור את הבעיה הזאת. מה קרה? נכון, יש תאונות דרכים, אבל תתנהל בזהירות, יהיה בסדר. אבל מי שאומר, מה, ניסוע ברכב, אתה יודע איך זה מקדם את החיים, איך זה מרומם אותם, אתה יודע כמה דברים אפשר להספיק בזכות רכב, תירוף לא ניסוע ברכב. אז אני עולה לרכב, אחי, רישיון! לא, 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 עזוב רישיון, זה בדים, זה קודש קודשים! ואנחנו, מה אנחנו אומרים? ארץ הקודש, איזה עוצמות רוחניות אפשר להגיע, איזה זכות לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתוך מרחבי החיים הגשמיים, בתוך הצבא, בתוך הבוץ של ארץ ישראל, שזו מצווה ממש. אבל תעשה רישיון, אחי, זה הכל. מהו הרישיון? לזכור. אתה צריך כל הזמן לתדלק את הזיכרון שלך. וזה מה שאני חושב, טעות גדולה שיש בהקשר הזה, מעבר לשעננות שיכולה להיות, בגלל שזה מצווה, בגלל שזה קודש, אז בגלל שבגדול בארץ ישראל ובצבא אני נמצא במצווה, כולי עטוף במצווה, כמו מצוות סוכה, שכוח כמו מצוות סוכה, אבל במצוות סוכה יש הלכה, אסור לשהות בסוכה שהיא גבוהה מעל 20 אמה. למה? זה כבר לא, אתה לא יושב בצל הסכך אלא בצל התפנות, נכון? אתה בעצם כבר לא זוכר, אתה לא חווה מה, משהו הרע? בסדר, אז אני בשורה התחתונה, בשורה התחתונה אתה בעצם כבר לא חווה את זיכרון הסוכה. זאת אומרת, יש הרכוח שהמצווה מקיפה אותך, זה בתיאוריה, אבל אתה צריך כל הזמן שאתה תראה את הסכך בפועל, נכון? מה הסיבה השלישית? נכון, אז כן עברי, לא. אז יפה, אז אמרנו את שלושת הסיבות תוך כדי הדברים. אז, וזה יסוד משמעותי מאוד גם לצבא, וזה מה שהזכרת מקודם. אחרי חודש, חודשיים, אתה כבר לא רואה את הסכך. בהתחלה עם המדים, אתה מתרגש כולך. אבל בשלב מסוים, אתה שוכח את המצווה הגדולה והענקית שבה אתה נמצא. אותו דבר גם בארץ ישראל, בהתחלה ארץ ישראל, קידוש החומר וזה, אחרי זה הרגל נעשה טבע, ואתה כבר שוכח בתוך איזה עוצמה רוחנית אתה נמצא, וכשאתה שוכח, אתה שוקע. ככה זה טבע, טבע המין האנושי. ולכן, זה נראה עכשיו גמרא מעניינת במגילה, שאני חושב שהיא בדיוק דוקרת את שני הצדדים הללו. המלאך, פגישת המלאך עם יהושע. אתה באתי, כן? אמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעין, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמר לו, על איזה מהן באת? אמר לו, אתה באתי. מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. רש"י אומר, אמש ביטלתם, כן, אני עכשיו ישר קורא בהדגשה, עכשיו שהוא לילה, היה לכם לעסוק בתורה, שהרי אינכם נלחמים בלילה. הרד"ק לעומת זאת, חולק ואומר, זה הדרש רחוק, כי אין שעת המלחמה, שעת תלמוד תורה. נכון, זה גם כן, מה אתה רוצה, שנקרא, נפלת עליי כבד עכשיו, עכשיו אנחנו בצבא, מלחמת מצווה, תעזוב אותי עכשיו. מה אתה רוצה, שאני אהיה יותר אחד שכל הזמן רץ לבית מדרש במקום לעשות את המשימות, שבשזה הגעתי? איפה בכל דרך החדאו שלך? אבל זה בדיוק אותו רישיון שדיברנו עליו. זה אותה השלכה בעייתית שיש, כמו שאמרנו, בין מצווה וקודש לבין שעננות וחוסר זהירות. אותו דבר בין כאשר אני באמת עסוק בדברים במלחמת המצווה ובצרכים המבצעיים, לבין הזמן הפנוי האין סופי שאתם תפגשו בצבא. עכשיו, במצב רגיל, מה אומרים? חבר'ה, לא לשכוח לקבוע עיתים לתורה. וזה חשוב, זה אמיתי. אבל אני טוען דבר אחר. אני לא אומר לא לשכוח לקבוע עיתים לתורה בגלל שזו גם מצווה. אני טוען שאם אתה שוכח את קביעות העיתים לתורה, לאט לאט מה שקורה למערכת הצבאית שלך, שהיא בעצמה מתרוקנת מכל הערכים שעליהם גדלת ואותם למדת בצבאיות במשך כמה שבועות. זאת אומרת, אני לא מבקש מכם שלימוד התורה יהיה מנותק מהצבא, כי גם זה צריך, כי צריך לשמור על משהו, על הגחלת מהישיבה. לא, אתה ממשיך לתדלק את אותו שיבתי בבית השם כל ימי חיי, שתמשיך לראות אותו במשקפיים בצבא בתקופות המבצעיות שלך. זה מה שאני רוצה. ולכן אין מחלוקת בין רד"ק לרש"י. ברור שאין טרוניה על הבן אדם למה לא למדת תורה תוך כדי שאתה במערב ואתה צריך להיות על הכוונות. אז יש טרוניה עליך אם אתה מעז לעשות את השטות הזו. אז אתה בורח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בלימוד שלך עכשיו. הוא נמצא במקצועיות שלך בצבא. אבל עכשיו אחי, תגיד לי. יש, עושים 8-16, 8 שעות סיור, 16 שעות נחת וחופש בעזרת השם בקו כשתגיעו. אתה עכשיו בטירונות עם כל ההנפצות. יש כל כך הרבה זמנים פנויים. כל כך הרבה זמנים פנויים. האם שם אתה כן לומד את הדברים? האם שם אתה כן מתדלק? זאת אומרת, נגיד את זה בצורה כזאת. מי שלא מכוון לשם שמיים, שכל הצבא שלו לא לשם שמיים, עובדת המעשה שלו, חיי המעשה לא לשם שמיים, זה כמו מישהו שמתדלק את הרכב בדלק שלא מתאים. אז ברור שהרכב ישחק מהר וישבור. מי ש... או כמו מישהו שאוכל, אוכל לא בריא. אז ברור שזה יקלקל את המערכת מהר, והיא תשבוק מהר. אני שואל אתכם, מה הדין של מי שכן מתדלק את הרכב ועושה טיפולים כמו שצריך וכו'? מה הוא צריך לעשות אחרי כמה קילומטרים? טיפול 10,000. מה עוד? לתדלק שוב. מי שאכל את האוכל הכי בריא והכי מדויק ועושה כושר כל הזמן, מה הוא צריך לעשות? בסוף שוב לעשות כושר ושוב לאכול. בסדר? עוד דוגמה נוספת. מכרה פחם. אתה עוסק, תדעו לכם שעל הארץ למעלה, מה שנקרא, או ניקח בעולם הרוח, יש הרבה אוצרות שאפשר. אבל כשאתה יורד לעומק האדמה, יש זהב. זאת אומרת, הקודש שבחול, אומר הרב באורות, יש בחינה שהוא יותר גדול מהקודש שבקודש. ולכן, אתה חופר במכרה הפחם. אבל תוך כדי שאתה חופר במכרה הפחם, מה מצחיק? לא מאוד. מכרה פחם? זה הממשל שנתתם?
לא.
אז... מה קורה תוך כדי שאתה קורא במכרה פחם? בואו תגידו לי אתם, מה הסכנות שיש במכרה פחם? מה?
קריסה,
יפה. נגמר האוויר. זאת אומרת, בשלב מסוים אתה חייב לעלות. למרות שאתה הולך, אתה מוצא שם זהב, זה דבר נפלא, אבל מדי פעם אתה צריך לעלות לשאוף אוויר למעלה. ולפעמים האדם כל כך מתלהב מהזהב שהוא מוצא, עד שהוא מפסיק לעלות למשום אוויר. כן, אותו דבר עם בלוני חמצן. אתה צולל למטה ואתה רואה אלמוגים ודברים מדהימים ומוצא עוד צור. לאט לאט החמצן נגמר. לא, אבל אני רוצה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אבל החמצן נגמר. אז הראייה מתחילה להיות מטושטשת, ו... שחור בעיניים. זה הדרגתי, זה לא בבת אחת. זה היסוד שלמדנו בדרך השם לפני כמה שבועות, יסוד ההתייבשות בלימוד תורה. והלכו שלושת ימים ולא מצאו מים. על זה תיקן משה שיהיו קוראים בתורה שני וחמישי. כשלא לומדים תורה בהתחלה, בתקופה הראשונית, לא תרגישו שום הבדל. אתם עדיין בכוח האינרציה של הדבשת שהתמלה לכם בישיבה במשך הרבה זמן. אבל כשלא שותים הרבה זמן מים, אז לאט לאט הגוף מתייבש. בתקופה של מזגנים, הרבה פחות שמים לב שלא שותים מים. זה תופעות, אחד הדברים שגורמים למחלות, לא שותים מספיק מים. באופן כללי, המלצה טובה לחיים, לשתות הרבה מים. אנחנו לא שמים לב כי אנחנו במזגן. אני חושב שאותו דבר קורה גם כן כשאנחנו עוסקים במצווה. כשאנחנו עוסקים בלמצוא זהב, זה אמיתי. אתם מוצאים זהב. תמצאו זהב באישיות שלכם, רבדים באישיות שלא מצאתם. ביכולת לצאת מעצמך כלפי החברה וכלפי כלל ישראל. להיות באמת שותף במצוות יישוב הארץ. זהב, 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 שלא היה לכם פה בישיבה. בהקשר הזה, אתם תראו אוצרות גדולים בחייכם. אבל מרוב שאתה מוצא את הזהב, אתה שוכח שמדי פעם אתה צריך לעלות לנשום אוויר. לא לנשום אוויר במנותק, כאן אני חי ועכשיו אני יורד שוב לעולם המסוכן. לא, אני נושם אוויר כדי להמשיך למצוא את האוצרות האלה. איזה דבר נפלא, שבתי בבית השם כל ימי חיי, עכשיו, במכרה. ולכן, בא המלאך ליהושע, אל תתבלבלו. אתם עכשיו הולכים להיכנס לארץ, זו המלחמה שבה אתם כובשים את ארץ ישראל? אתה חייב לשים לב, מהם הזמנים המבצעיים? מהם הזמנים שאתה נושם אוויר בשביל להמשיך במבצעיות הזאת ולראות בה את הקודש הזה? לא להיות אותו אחד שאחרי שנה או שנתיים כבר חלול מבפנים למרות שהכיפה על הראש. אז נכון, בישיבת אלון מורה, באופן כללי, באמת אני אומר, סך הכל, כל אחד לפי עניינו, לפי מדרגתו, אז התופעות הן פחות בעייתיות. ועדיין, אני חושב שממש רואים את זה הבדלים בין בוגרי צבא שונים, ורואים הבדלים בין חבר'ה שונים. אתה רואה מי חוזר לישיבה אחרי זה עם צמא, כי הוא כל הזמן תדלק, אבל הוא רוצה עוד, ומי, אתם יודעים מה קורה אחרי שמתייבשים ממש, נכון? מי ממך מים? אתה מקיא. מפחיד הדבר הזה, נכון? בהתחלה אתה כולה מכוח האינרציה ואתה מלא בעוצמות, אחרי זה, ואתה לא מרגיש שאתה צריך את זה, אחרי זה אתה מרגיש שכבר לא כל כך דחוף לך, ואחר כך כשמביאים לך את זה, אתה פתאום מקיא. ולכן, אני קורא כאן קריאה ברורה. אין דבר כזה שלא קובעים איתים לתורה בצבא. אין דבר כזה. שום תירוץ לא מתקבל. אני לא מדבר אתכם עכשיו בשעת מלחמה, אתה במערב, מבצעיות נטו, נפלא. שם אתה בבית השם כל ימי חיי, וזה שאתה תהיה הכי מקצועי, לא מנצנץ, לא מנסה לברוח, לא ללמוד תוך כדי שאתה נמצא בעמדת שמירה משמעותית וכולי, כן, אפילו חזרות בעל פה זה מדהים, אפשר לעשות, אני באמת, דברים שלמדתי בעל פה לפני כן, בעמדות שמירה מייבשות, במיוחד אלה שלא כל כך נצרכות בטירונות וכאלה, החזרות בעל פה זה תענוג, זה נפלא, נפלא ממש. אז תלמדו לכם כמה דברים בעל פה, זה מתוק מדבש. אבל שאתה עכשיו תוך כדי עניינים מבצעיים ברמות שונות, אימונים, מבצע ממש כמובן, וגם שם תדעו לכם, זה לא כזה מובן מאליו. ידוע שאחד התכונות של הצבא, זה מרוב הנפצות לא רואים את המבצעיות. זאת אומרת, בשלב מסוים, כמו אחד הסיפורים המזעזעים שבצוק איתן, עופרת יצוקה, אני כבר לא זוכר, על אלה מקורס מקים בפילבוקס, שבפועל ישנו. ישנו, והשם ירחם. זאת אומרת, אז גם לזה צריך להיזהר, עוד לפני השאלה של מה, אם אתה לומד תורה תוך כדי, שאתה עשה את המבצעיות כמו שצריך, זו עבודת השם שלך. אל תחפף במילימטר. כן, תהיה צהוב. במה שצריך באמת, תהיה צהוב. ככה צריך. וזה מצוין, מצוין. אבל יש לך כל כך הרבה זמן. תתדלק, תתמלא. באמת תמשיך לחזק את המבט הזה שהוא שמח במצב הזה. ואיך מתדלקים? בדיוק שתי הביקורות על יהושע. ביטלתם תמיד, וביטלתם תלמוד תורה. מה זה תמיד בימינו? תפילות. וואו, תפילות זה עבודה, נכון? איך התפילות, הרי גם בישיבה זו עבודה. אז בצבא עוד יותר יש את המרוצה. אבל מצד שני, אני אומר, גם על זה לא לוותר. המינימום של המינימום, אני עכשיו מכוון בתפילה הזאת, כל אחד לפי עניינו, נגיד אם אתה גם ככה רגיל לכוון בברכה ראשונה, שם אתה מכוון, חזל אומרים, אם לא צריך לחזור לכתחילה, אני מוסיף עוד ברכה. אני עכשיו לא הלכתי בגדולות. לא משנה מה, כמה אני עמוס, כמה אני טרוד, קודם כל, מגן אברהם תחיית המתים, מכוון, שם אני מול הקדוש ברוך הוא. אחרי זה, משתדל כמה שאני יכול. וכל פעם אתה מוסיף עוד איזה ברכה. אבל לא לוותר לגמרי, זה לא כאילו, מה לעשות, הראש לי טרוד, הראש לי פה, הראש לי שם. לא, קצת. דרישות שהן ריאליות, אבל גם על זה אתה לא מוותר לגמרי. כשאני עכשיו הולך ללימוד התורה, גם כאן, דרישות ריאליות. שני עניינים בדרישות הריאליות. קודם כל, מה? ודבר שני, כמה. המה, מקום שאני בו חפץ. זה לדעתי הלב של הלב. דבר ראשון, מה שאתה שמח בו, מה שמחיה אותך, מה שבאמת אתה מרגיש שמתדלק לך את הנפש. יש יצר הרע של בין אישים שהייתי רגיל ללמוד, שיעורי אמונה מרוממים, גמרה בעיון, וואו, עכשיו אני אלמד איזה לכו לחמו ולחמים, האפן כזה שכאילו נותן לי איזה סיפור כמעט, למה אני בין איש, אני דוס רציני, שיבת אלון מורה, סוף שיעור ג' סוף שיעור ב', נתנו עבודה כאן שנתיים. ואני אומר, מה זה השטויות האלה? אם דיברתי על זה שאין מצב שאתה לא מפסיק לתדלק, זה נכון. אבל הדלק, סוג הדלק, בהחלט יכול להשתנות בתקופת הצבא. יותר מזה אני אגיד, לדעתי הוא חייב אפילו להשתנות במקרים רבים. יש כאלה שמבסוטים, עושים דף יומי, אשריכם. אני חושב שאסור שדף יומי יהיה הלימוד המינימלי שהאדם לומד. אסור. מתחיל שאיפות ענקיות, אבל בסופו של דבר מאוד קשה להחזיק בדף יומי, ואז הכל או כלום. ניסיתי, מה לעשות? זה לא ריאלי. זה, אני מבין שאי אפשר. לא, תתחיל במינימום שהוא לא משנה מה. מיד אחרי שחרית, מיד אחרי, דרך אגב, זה שולחן ערוך. זה לא חסידות קביעות עתים לתורה. שולחן ערוך, רמב״ם, חובה לקבוע כל יום עתים, ביום ובלילה. לא מספיק זמן אחד. אותו זמן אפילו יוכל להרוויח הרבה, לא יסיר אותו, לא יעבירנו. אני קורא לכם עכשיו מהרמח"ל בספר המצוות שלו, הוא כותב, זה מצוות אהבת השם. כאן סוד לקבוע עיתים לתורה, שאז עול יצר טוב ניתן עליו, וכאן יש לקיים, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, שלא להניח אותו הקביעות בעבור שום דבר שבעולם. עד רבה, להניח כל שאר דברי העולם בעבורו. איך עושים את זה? לדעתי, פשוט מאוד. משהו שאפשר להשיג את התוכן שלו, תוך חצי דקה דקה, ו... כל פעם אתה לא צריך להיזכר איפה היית, דרך אגב, עצה פרקטית, סימניות דביקות, כמה שזה שבא מצחיק, חובה. אחרי זה, איפה הייתי, איפה זה, או, נגמר הזמן, טוב. לא, מיד אני יודע איפה אני ממשיך. הדוגמה הכי מינימלית שאני נותן, שלא משנה כמה אתה טרוד, עמוס, מסכן, טרוד, לא יודע, הנפש שלי, לא שאני מזלזל בזה. באמת, יש תקופות לא נעימות בצבא. תלוי מי האדם, כי יש אנשים שלוקחים את זה בטוב, זה ממש, אתם תראו, אנשים שונים, יש כאלה שהיה להם נפלא בישיבה, ופתאום בצבא הוא דוחק את הנפש להם, יש אנשים שהפוך, זה ממש נפשות שונות, אני לא מזלזל בכלל בתחושות האלה, שלא תמיד אותי לא נכון. אומר, דווקא בגלל התחושות האלה, עוד יותר צריך לתדלק אצלך את המבט האמוני, ואת המקום שמחובר לעבודת השם, ושחושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה לך, ושואל ממך גם מתי שקשה לך. הדוגמה שאני נותן, שאני עשיתי אותה גם בעצמי, משנה במסכת אבות. משנה אחת, בלי מפרשים. אחרי כל תפילה הכי טוב, אבל לפחות מינימום שחרית וערבית, כמו שההלכה אומרת. אני רוצה לשמוע מהחייל שאומר לי, לא מסוגל, לא יכול, חרטטן, אין לי משהו אחר להגיד לך, חרטטן. פרקי אבות אתה לא אוהב? מה אני אוהב בפרקי אבות? כי זה ממש כאילו, אתה יכול לך זה, אתה יכול לחשוב על זה, יכול כזה לחשוב על חידושים, זה נוגע לתחומים מוסריים, מידות, אבל אתה לא אוהב פרקי אבות, בחר לך משהו אחר, הלכה. בקיצור שולחן ערוך, בפניני הלכה, מה שאתה רוצה, הלכה אחת. תוך דקה אתה מסיים, בלי מפרשים, בלי עיון, בלי העמקה. על גבי זה, נפלא שתוסיף דברים. ואם יש לי זמן נוסף, יש לי את הלימוד הזה והזה שאני אוהב אותו גם פה. מצוין. אבל יש מינימום שאותו אני לעולם, אלא אם כן אנחנו במלחמה, אני לא מוותר עליו. שאותו אם קרה אונס חמור וחריג, שאותו אני דואג להשלים באותו לילה. בסדר? אתם איתי? אתם חולקים על מה שאני אומר, תרגישו חופשי לחלוק, כן? אני בשמחה, אני אומר, לשאול שאלות ממה ששמעתי מחיילים, מאחרים, אין בעיה. זה מינימום של המינימום. לדעתי זה חייב להיות גם מעבר. כי אם זה רק משנה בפרקי אבות, אז זה לא נותן לנו את המענה של המבט האחר על הצבא, שאנחנו מחזיקים אותו. איזה ספרים נותנים את זה? כל אחד מקום שלי בו חפץ. ספרים על צבא שעושים את זה, ספרים על אמונה וחסידות שעושים לך את זה. מקום שלי בו חפץ. כן הייתי משלב באופן כללי. אם אתה לא יודע מה לבך חפץ, אז שני עקרונות. ספרים שכן משנים את המבט על הצבא, וספרי הלכה שקשורים לצבא. מה היתרון שלהם? שבאמת הם גורמים לך, כמו שאמרנו, להתייחס למקום בו אתה נמצא אחרת. במבט שהוא קשור, במבט תורני, ולא רק מבט ארצי, שאני כבר נסחף אחרי כוח האינרציה. אז אני חושב שזה שני דברים שיש להם יתרון. אבל יש ספר חסידות, הרב קוק, משהו שהוא מדליק אותך, נפלא, תלך עליו. אבל אתה דואג לזה שאתה כל הזמן מתודלק ונדלק, מתודלק ונדלק. לפעמים יהיו ימים שזה יהיה באמת עד דקה בבוקר, דקה בערב. זה בסדר. זה לא עיקר עבודת השם שלכם. אבל זה הדלק של עיקר עבודת השם שלכם. בסדר? כן.
מה מציע בנוגע לדוגמה לשתיים מקרא ודברים כאלה? שבכל דבר זה... אמרו שהרבה פעמים במהלך השנה לא תמיד אנחנו מתחברים אליו, אבל אנחנו חייבים לעשות.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אז גם כאן תלוי מי האדם ומה השעה. לפעמים זה בדיוק הזמן שבו אתה, אין לי עכשיו ראש, צערנו, בואו נאמר את האמת, מה לעשות? הרבה פעמים קוראים שתיים ככה תרגום, לא עם כוונות הארי, כן? ולא כוונות עכשיו פנימיות וזה. אין לך ראש, ובואו שתיים ככה תרגום אני יכול. ולפעמים זה יוצר אצל האדם תחושה הפוכה של, וואי, זה מייבש אותי. עד שכבר אני נותן זמן ללימוד, אז אני לא מבין ולא זה ואני מריץ. אם זה ככה במצב כזה, אני הייתי ממליץ לעשות שניים מקרא אחת תרגום בשבת. בשבת יש לך זמן ארוך שאתה יכול לעשות גם שניים מקרא אחת תרגום. דרך אגב, עוד עצה מעשית בהקשר הזה, שאחד מהמקרא יהיה יחד עם הבעל קורא. ככה הרב עובדיה כותב שאפשר, ואני חושב שמרוויחים איזה רווח גדול. מה הרווח? מקשיב לקריאת התורה, נכון. אני הקטן ככה נוהג, כי ראיתי שאני בעצמי זה גורם לי יותר להקשיב לקריאת התורה. אמרתי, איזה יופי, מצוין, אם זה יותר גורם להקשיב לקריאת התורה, אז נפלא, אז אני נוהג ככה היום, לא רק בצבא. אז בצבא עוד יותר, כל שכן. אז אני חושב שזה מה שצריך לעשות. דרך אגב, באופן כללי שבת, שעכשיו אני נזכר, זה צריכים להיות הזמנים שבהם אתה מרשה לעצמך קצת איזשהו לימוד שהוא לא רק פה ושם. אני חושב שגם בצבא אתם תמצאו את הלימוד הזה. אבל שם אתה מרשה לעצמך לטעום קצת בטעם של הישיבה. שם אתה רוצה, מי שטוב לו גמרא גם בצבא מצוין, גם תוך כדי היום יום. אבל בשבת אתם חייבים למצוא איזה משהו שהוא אוויר פסגות בשבילך. לפעמים תוך כדי היום יום יותר קשה לימודים מהסוג הזה. תמצאו איזה משהו שהוא לא רק עוד מאותו דבר. משהו שהוא קצת מרומם את נפשכם, משהו באמת מתדלק יותר. כמו בארץ ישראל, נכון? בארץ ישראל, ככל שהארץ קדושה יותר, יש מצוות התלויות בארץ. נכון? יש תרומות ומעשרות שלא להתמכר לכסף, ויש שמיטה, אנחנו לקראת שנת השמיטה, נכון? ושבתות, שזה תמיד, זה נכון תמיד בכל מקום. אבל בארץ ישראל על אחת כמה וכמה, אז גם בצבא, על אחת כמה וכמה. שאלות נוספות? אוקיי, אז בואו נקרא קצת מהרב הוטנר, דברים נפלאים. שני מכתבים חזקים ביותר. מתעונן אתה על גורלם של יוצאי הישיבות, אשר מנת חלקם הוא הרגשת הבדידות והעזיבה לנפשם. לפני ימים אחדים ביקר אותי אחד מיוצאי הישיבה שמתגלגל לפינה נידחה ורחוקה מן המרכז, והשמיע באוזני משל נאה. כשנותנים מים בתוך כלים ומעמדים את הכלים על האש, הרי בשעה שהכלים עומדים על האש, אי אפשר לדעת את שיעור המים בתוך הכלים. כי מחמת רתיחת האש, המים מעלים הבעבועות, כן, בועות, ומתנסים עד השפה העליונה של הכלי. ורק לאחר שמורידים את הכלים מן האש וחומר רתיחה פוסק מלפעול עליהם, אז אפשר להיווכח איזה כלי מלא מים ואיזה ריק למחצה לשליש או לרביע. והוא עדין ביוצאי הישיבה. כל זמן שאדם נמצא בתוך כותלי הישיבה פנימה, הרי הוא נמצא על האש. רתיחת הקולות הפנימיים של תורה ויראה פועלת על נפשו. ואפילו אם יש בו הרבה רקניות, אין לי נראית מחמת הרתיחה, מעט התוכן אשר בנפשו ממלא את כל החלל. ורק לאחר העשרה מן האש, כשיוצאים מן הישיבה והרתיחה פוסקת, אז אפשר באמת לדעת את שיעור התוכן הרוחני הנמצא בלבבו של בן הישיבה. הנני בזה להביע את תקוותי כי המשך חייך בעתיד לא יבייש את הגחלת אשר לשלהבתה התחממת. כן, ואני רוצה לטעון טענה אחרת לאור הדברים של הרב הוטנר. כולכם מלאים, אפילו ריקנים שבך, מלאים תורה כרימון בהקשר שלנו של הישיבה. אז למדת או למדת פחות, תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות. אני טוען דבר אחר. אם אתה לא כל הזמן מתחזק את הרתיחה, אתה בסוף מתקרר. ולכן זו אותה קביעות, אותה כוונה בתפילה, לפי מדרגתך, אל תהלכו בגדולות. אתה יכול להוסיף, תוסיף, חובה שתוסיף. אבל יש לך מינימום אפשרי, הגחלת הזאת, אני כל הזמן שומר על החום שאיתו הגעתי. והדברים האחרים שאיתם אנחנו נסיים של הרב הוטנר, זה מכתב שהוא כתב לתלמיד שלמד רפואה, כמו שאתם רואים, והוא אמר לו, אותו אחד, אני מרגיש שאני חי חיים כפולים. יש לי את הרגעי הקודש שלי, הקביעות איתים, התפילות. בסופו של דבר, רוב היום אני לומד רפואה ואני לא פה רואה שם את הקדוש ברוך הוא בדיוק. כותב לרב ווטנר ממש בעקבות הדברים שדיברנו עליהם, הדברים סוגרים את המהלך שאליו כיוון. למותר להגיד לך כי מעולם לא הייתי מסכים בשום אופן לדאבל לייף, חיים כפולים. אמנם מי שסוחר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, וסוחר לו עוד חדר במלון לחיות בו חיי אורח, בוודאי שיש לו חיים כפולים. אבל מי שסוחר לו דירה בת שני חדרים, יש לו ברוד לייף, כלומר חיים רחבים. זכורה לי שביקרתי פעם בירושלים בבית החולים של דוקטור ולח שליטה, וראיתיו כשהוא ניגש לחולה שהיה עומד להיכנס לחדר ניתוח, ושאל לו על שם אמו, בכדי להתפלל עליו לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד מבין גדולי ירושלים זצוקה להתבטא, כמה צריך לקנות ביהודי זה שיש לו הזדמנות כל כך גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. אגיד אני האמת אהובי חביבי, האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות את הניתוח, האם זהו חיים כפולים? האם אתם שאתם נלחמים מלחמות השם, האם אתם שאתם מוכנים לצאת מאזור הנוחות שלכם, כי מכל כך הרבה בחינות נוח יותר בישיבה ובחיי האזרחות, ואתם מוכנים להתמסר, זה חיים כפולים? זה שיבתי בבית השם כל ימי חיי. ואתה חביבי יקרי, יקירי, חלילה לך מלראות את עצמך בראי כפול של חיים כפולים. כל המעריך באחד, מעריכין לו ימיו ושנותיו. עד רבה, כל חייך צריכים להיות בבחינת המעריך באחד, אחד ולא כפל. צר לי מאוד עליך חביבי אם נקודה זו נעלמתי מעיניך. המון נקודות המפוזרות זו תחת זו, בוודאי שיש בהן משום ריבוי. אבל אותו המון הנקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זהו עיגול אחד. זוהי חביבי חובתך בעולמך. להעמיד במרכז חייך את השם אחד. ואיך עושים את זה במהלך הצבא? כי זה נשכח לאט לאט. קביעות איתים לתורה, ולא סתם תורה, תורה שמחיה את הצבא שלך. אתה מרגיש שמחיה אותך דווקא תורה מנותקת? נפלא, אבל זה מחיה אותך. תבחנו אתכם, האם זה מחיה אתכם או לא מחיה אתכם. שוב, מחיה אתכם זה לא במבחן היום. היום היית פחות מרוכז, הכל בסדר. אבל שבוע, למדת משהו? לימוד מסוים שהוא קבוע איתך? איך אני מרגיש עם הלימוד הזה? סך הכל אני שמח לפתוח את הספר הזה? לא? בוא נחשוב, בינתיים אני ממשיך עם הקביעות הזאת, עד שאני עושה ספר אחר. אבל למצוא קביעות אחרת. תרגיש את האחד, את האחדות הזו. ואז אין עליך לדאוג כלל לכפילות. כל נקודה חדשה שתרכוש לך, רק תרחיב את העיגול. אבל האחדות אינה זזה ממקומה, וזה באור מבהיל שאיתו נסיים, של המערם שיף. הוא אומר, רשבי הרי מחלוקת רשבי על רשבי. רשבי בברכות אומר, מה? זורים בשעת זריעה, חורשים בשעת חרישה, תורה מתאה עליה. רק והגית ביומם ולילה כפשוטו. במנחות, מה רשבי אומר? קריאת שמע שחרית וערבית. כן, בבחינת קביעות איתים לתורה, יום ולילה. ומהרם שיף. פשוט מאוד. הגמרה בברכות עוסקת במי שלא מכוון לשם שמיים את עיסוקי החול שלו. אם אתה לא מכוון לשם שמיים, אם אתה לא מחזיק את התודעה, תלמד תורה כל היום וכל הלילה. אבל אם אתה מצליח להחזיק את העמדה בנפש שלך, בראש שלך, שלשם שמיים, אז גם אם אתה קובע איתים לתורה שחרית וערבית, כל הלב של העיסוק ביום שלך כולו בבחינת והגית בו יומם ולילה. מדהים הדבר הזה. הוא אומר, זה והגית בו יומם ולילה. כי מה העניינה של תורה? להתממש גם כן בחיים הממשיים. ואם עכשיו המצווה שלך זה מלחמת המצווה, זה שבתי בבית שם כל ימי חיי. דוד המלך לא בורח לבית הכנסת כשיש עניינים מבצעיים. הוא הולך לשם ועושה את זה בשלמות. אבל אותו דוד המלך יודע לבקר בהיכלו. למה? כי זה מה שמאפשר לו את התדלוק הנפשי הפנימי בשביל להמשיך לנסוע בבית השם כל ימי חיי. זה מה שמאפשר לו לקחת את האוויר בחזרה על מנת לאגור את הכוחות בשביל להמשיך במכרה הזהב, להוציא את הזהב הרב שיש בתקופה הנפלאה שעומדת לפניכם. אז לא שהעננות מצד אחד, אלא אחריות. הבנה איך המנגנון הנפשי שלנו עובד. הבנת מנגנון השכחה שמגיע דווקא במקומות הקדושים ביותר בגלל המשיכה האדירה שיש אליהם. זכור, אל תשכח. אז מאחל לכם שבתי בבית השם כל ימי חיי, בשמחה, במקצועיות אדירה איפה שטוב לכם, ותהיו חיילים הכי טובים שיכולים להיות. ואיך תמשיכו לתדלק את זה? תבקרו בהיכלו, תקבעו את אותה קביעות איתים לתורה, קביעות איתים שמחיה אתכם, שמשמחת אתכם, ועל ידי כך חייכם יהיו יחד עם השם אחד, וחלילה לא חיים כפולים, בעזרת השם שנזכה לראות את השם בכל מרחבי חיינו, בעזרתו יתברך. צבא מוצלח ומבורך, חברים.